נעסוק היום בהגדרה של פסיקי אישה דלא ניחלה, אבל מקודם נקדים הקדמה קצרה. התורה חייבה על המתת מלאכות בשבת רק אם אדם עושה את המלאכות הללו בכוונה. מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, כגון חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. הוא לוקח אפר ונעשית גומה, הוא חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, אף על פי שהוא כעת חופר, אבל הוא לא צריך את החפירה הזאת. זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה מחייב ורבי שמעון פותר. דבר שאינו מתכוון, אם אדם מתכוון לפעולה אחת ועלולה להיות פעולה אחרת שהיא פעולת מלאכה נגררת אגבה, כגון אם אדם גורר מיטה, כיסא, ספסל, הוא מתכוון להעביר את המיטה ממקום למקום, הוא גורר אותה על האדמה ובינתיים נעשה חריץ. זה לא היה הכרחי שהוא יהיה, אבל הוא נעשה. ונמצא שהוא בעצם תיקן גם את הקרקע, הוא לא הוא אמנם גרר את המיטה, אבל עלולה הייתה להיות המלאכה הזאת, והיא בסופו של דבר נעשתה. זה נקרא דבר שאינו מתכוון, וגם בזה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה אוסר ורבי שמעון פותר. אני אומר אוסר כי כיוון שהוא לא מתכוון, יש בזה מחלוקת ראשונים, אם דבר שאינו מתכוון לרבי יהודה הוא חייב, או דבר שאינו מתכוון לרבי יהודה הוא רק אסור, ורבי שמעון הוא מותר לגמרי. אני מדבר במקרה שלא הייתה בהכרח המלאכה הכרחית שתיעשה, הוא גרר את המיטה, יכול להיות שלא היה נעשה החרישה הזאת, אבל היא נעשתה. נעשתה, הוא לא התכוון אליה, בזה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון, כפי שאמרתי. וכן, מתעסק. מדם, המקרה הכי מוסכם, זה אם אדם נפל לו סכין, הוא הרים את הסכין, תוך כדי הרמת הסכין הוא חתך איזה פרי או ענף וקצר. הוא לא התכוון לזה. הוא דווקא היה לא מצטער על זה שזה נקצר. אבל הוא בכלל לא התכוון לקצירה, הוא התכוון להרים סכין. זה נקרא מתעסק. מתעסק בדבר אחד ונעשה דבר אחר שבכלל לא התכוון. אז כמובן שמותר לאדם להרים סכינים מהרצפה ולהתחילה. ואם קרה הדבר הזה שהוא חתך, אז הוא פתור. אני חוזר לדבר שאינו מתכוון. אם אדם, כמו שאמרתי, הדוגמה שגרר מיטה, והמיטה אבל כבדה, ובוודאי שהיא תעשה את החריץ הזה ותעשה איזה תיקון כאן בקרקע, אבל הוא רוצה לגרור את המיטה, הוא לא רוצה לעשות את הפעולה הזאת בקרקע. אם הפעולה הזאת הוא לא התכוון אליה, אבל היא הייתה מוכרחה לעשות, זה כאילו התכוון. ופסיק רישא, זה נקרא פסיק רישא. פסיק רישא ולא ימות. כלומר, אם אדם רצה לקחת ראש של איזה בעל חי קטן כדי שהבנו ישחק איתו, והוא לוקח את הראש, הוא לא רוצה, לא חשוב לו אם הבעל חי הזה ימות או לא ימות, כי הוא צריך את הראש, הוא לוקח את הראש. אבל אפשר לעשות דבר כזה פסיק רישא ולא ימות. מפרידים את הראש מן הגוף ומת. זה פסיק רישא. אם לא ניחלה, אם זאת אומרת, אם הוא לא היה מעוניין בזה, אבל זה לא מפריע לו, כלומר, בינתיים זה, הוא גם פתר את הבעיה שהוא שימת. הוא לא התכוון לזה, אבל הייתה זאת התוצאה והוא מרוצה ממנה, אף על פי שהוא לא התכוון, אז זה כאילו התכוון. ובסוגיה הזאת אנחנו נעסוק בדין פסיק רישא דלא ניחא. נתחיל מהגמרא במסכת שבת בעמוד, בדף ה' עמוד א'. אומרת כאן הגמרא, תנו רבנן, נצת חילזון והפוצעו אינו חייב אלא אחת. רבי יהודה אומר, חייב שתיים, שהיה רבי יהודה אומר, פציעה בכלל דישה. אמרו לו, אין פציעה בכלל דישה. אם כן, הצד חילזון והפוצעו, הצידה הוא חייב, וגם, ועל הפציעה, כאן יש מחלוקת, רבי יהודה אומר שהוא חייב בגלל שזה דישה. אומרת הגמרא, יש כאן עוד בעיה. ולחייב נמי משום נטילת נשמה? הרי ברגע שהוא פוצע אותו, הוא מוציא את הדם של החילזון, הוא נוטל את נשמתו. ונטילת נשמה זה מלאכה. אז לחייב נמי משום נטילת נשמה? רבא אמר, אפילו תימא שפצעו חי, מתעסק הוא אצל נטילת נשמה, הוא לא מתכוון לנטילת נשמה, הוא מתכוון להוציא את הדם. אז לכן הוא לא חייב. שואלת הגמרא, ואבי ורב אדם רטבי ומודה רבי שמעון לפסיק רישא ולא ימות. מה זאת אומרת? הוא לא מתכוון, אבל זה הכרחי. כשמוצאים את הדם, זה עצם הוצאת הדם מנטילת נשמה. אז הוא מתכוון לקחת את הדם, אבל הוא נוטל את הנשמה של החילזון. ולמה לא יהיה חייב? ופסיק רישא מודה גם רבי יהודה וגם רבי שמעון. מודים שהוא חייב. עונה הגמרא, שניחא דקמא דאית בנשמה תפי ניחא ליה, כי איך יודע ליצל ציווה. כלומר, אמנם נכון שהוא נוטל את הנשמה, אבל הוא לא רוצה את זה. הוא אפילו רוצה שישאר חי. הוא רוצה להפך, הוא לא רוצה, כי כל עוד שהוא מוציא את הדם בעוד החילזון חי, אז הדם יותר צלול. ואם החילזון מת, זה פחות טוב. אז הוא לא רוצה. הוא לא רוצה, אבל זה מה שקורה. אז מה שמע מהגמרא כאן? שפסיק רישא דלא ניחא ליה, זה פטור. אז אם כן, פסיק רישא, אם היה מרוצה מזה שמת, אמנם הוא לא התכוון לעשות את הפעולה הזאת, מתכוון להוציא את הדם, ולא מתכוון שהוא ימות, אבל הכרחי שהוא ימות, ודווקא זה טוב לו, אז הוא חייב. אבל אם הוא לא רוצה, לא נחלה הדבר הזה, ואני לא ניכנס, רוצה עכשיו להיכנס בפרטים, אם לא אכפת לו, או שהוא ממש לא רוצה, להפך, זה לא הנקודה. הוא לא צריך את מותו של החילזון, במקרה כזה הוא לא חייב. אומר התוספות, מה הפטור של פסיק רישא דלא ניחא ליה? מסביר התוספות שהפטור שלו זה מפני שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כלומר, פסיק רישא זה כאילו עושה את שתי המלאכות ביחד. וכיוון שזה הכרחי ששתי המלאכות יעשות. הוא נוטל את הדם וגם נוטל את הנשמה. אז כיוון שהוא עושה את שניהם, אז הוא עושה את המלאכה. הוא עושה את מלאכת נטילת הנשמה. למה הוא פטור? מפני שהוא, זה מלאכה שנצחה לגופה, ומלאכה שנצחה לגופה פטור עליה. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל תפי ניחא ליה כיחד דליצל ציווה. פירוש אף על גב דעה ופסיק רישא דמודה רבי שמעון, אך המפטר משום דעה ומלאכה שנצחה לגופה. ואפילו במקלקל, בחובל, מקלקל, פתר רבי שמעון במלאכה שנצחה לגופה, כמו שמצאנו בפרק הנחנקים. שואל התוספות, קושייה. בסוף התוספות, שואל התוספות, ותימה. ובסוף פרק כמה דחגיגה, משמע, דעה דפתר רבי שמעון במלאכה שנצחה לגופה, היינו משום דבר עם מלאכת מחשבת. ואם כן בחבורה דלא בא עם מלאכת מחשבת לחייב בה מלאכה שנצחה לגופה. תוספות שואל כאן שהוא קושיה מאוד מאוד גדולה. רבי שמעון סובר שכל המקלקלים פטורים חוץ מחובל ומבעיר. למה מקלקלים פטורים? כי זה לא מלאכת מחשבת. מלאכה צריכה להיות מלאכה של תיקון, מלאכת מחשבת, ולא קלקול. כל המקלקלים פטורים, חוץ משניים יוצאים מן הכלל, חובל ומבעיר. חובל, לומדים את זה ממילה, כיוון שהתורה לימדה אותנו שמותר למול בשבת. למה היא צריכה למד אותנו? הרי זה סתם חובל, וחובל זה מקלקל. לא צריכה התורה לעשות היתר למילה. מזה אנחנו לומדים שכל חבלה אחרת אסורה מהתורה, והתורה על כן צריכה ללמד אותנו שברית מילה זה מותר. הווה אומר שחובל, אף שהוא מקלקל, חייב. זה דעתו של רבי שמעון. וגם מבעיר, זה לומדים משריפת בת כהן, שהתורה מחדשת שאסור לשרוף, כמו שאף על פי של חובה זה מקלקל, מה התורה צריכה לומר שאסור? סימן שמבעיר שהוא מקלקל, חייב. אז אם כן, גם חובל וגם מבעיר, אף על פי שמקלקלים הם חייבים. כלומר, לא מתחשבים שזה לא מלאכת מחשבת בחובל ומבעיר, למרות שזה לא מלאכת מחשבת, כי זה מקלקל, אבל חייב, התורה לימדה, זה רק כתוב שחייב. והנה הגמרא במסכת חגיגה אומרת שהסיבה שמלאכה שנצחה לגופה פטור עליה, זה מפני שזה לא מלאכת מחשבת. לכן מלאכה שנצחה לגופה פטור, כי הוא לא רצה את זה, את המלאכה, לא רצה את התוצאה הזאת, הוא רצה דבר אחר לעשות. זה לא מלאכת מחשבת. אבל אנחנו בחובל לא צריכים שיהיה מלאכת מחשבת. בחובל גם מקלקל פטור. גם מקלקל חייב. אף על פי שזה לא מלאכת מחשבת. אז לא אכפת לנו שזה מלאכה שנצחה לגופה? בחובל. שאלת התוספות שלה קשה מאוד. לרבי שמעון שסובר שמלאכה שנצחה לגופה פטור עליה מטעם שזה לא מלאכת מחשבת. ורבי שמעון שסובר שבחובל לא צריך מלאכת מחשבת, אז רבי שמעון צריך כאן לחייב, למרות שזה מלאכה שנצחה לגופה, כיוון שהוא חובל כאן, שהוא מוציא את הדם, נוטל את הנשמה, אז הוא צריך להיות חייב. התוספות הביא ראיה שרבי שמעון במקרה דנן פותר מגמרא בסנהדרין. אבל הראיה הזאת היא לא ראיה, כי גם הגמרא בסנהדרין קשה לפי התוספות. הגמרא בסנהדרין אומרת שמי שנוטל קוץ מותר לקחת מחט כדי ליטול בה את הקוץ. זה סנהדרין. שואלת הגמרא, מה, אבל הוא יכול להיות, הוא להוציא דם? ומה אמר חובל חייב? אז למה מותר ליטול את הקוץ? הרי אם הוא יוציא דם, הוא יהיה חובל שהוא יחייב בשבת? אז אסור להוציא קוץ מהסיבה הזאת. עונה הגמרא, מי אומר חובל חייב? רבי שמעון. אבל רבי שמעון אומר שמלאכה שנצחה לגופה פטור עליה. אז וכשהוא לוקח את המחט ליטול בה את הקוץ, אז זה מלאכה שנצחה לגופה לגבי החבלה שהוא יעשה עם יצא דם. במלאכה שנצחה לגופה רבי שמעון פותר? סליחה, רבי שמעון פותר לא בחבלה. רבי שמעון פותר בשאר המלאכות, אבל לא בחובל. חובל, רבי שמעון אומר שלא צריך מלאכה שנצחה, שלא צריך מלאכת מחשבת. אז מה? אז מלאכה שנצחה לגופה למרות שהיא לא מלאכת מחשבת, בחובל צריך להיות חייב. אבל הגמרא מפורשת אומרת, זוכרת את שרבי שמעון אומר שמקלקל בחבורה חייב, ואומרת שמלאכה שנצחה לגופה היא פותרת. זה תמוע. בכל אופן זה מנוגד לגמרא במסכת חגיגה, שאומרת שמלאכת מחשבת אסרה תורה, זה מפני לכן מלאכה שנצחה לגופה פטור, סתם שזה לא מלאכת מחשבת. אז הגמרא אמרה את דבריה, אבל לא מובן. ואותו דבר בעצם יש גמרא שקשה מאוד במסכת כריתות. גמרא אומרת במסכת כריתות בדף חף, אם אדם חוטא בגחלים כדי לכבות, הוא רצה לכבות את העליונות והובערו התחתונות, נחלקו בזה, תנו רבנן החוטא גחלים בשבת חייב חטאת. רבי שמעון אלעזר אומר משום רבי אלעזר ורבי צדוק חייב שתיים, מפני שהוא מכבה את העליונות ומעביר את התחתונות. דנה הגמרא במה הם נחלקו, בא רב אשי ואומר שנחלקו כגון שנתכוון לכבות והוברו מעליהן, הוא נתכוון לכבות את העליונות והתחתונות הוברו מעצמם. ותמי כמה סבר כי רבי שמעון אמר דבר שמתכוון פטור, ורבי אלעזר אלעזר ורבי צדוק סבר כי רבי יהודה אמר דבר שמתכוון חייב. כלומר, הוא מתכוון לכבות את העליונות ומעליהם הוברו התחתונות, הוא לא התכוון לזה. אז זה דבר שאינו מתכוון, שנחלקו בו רבי יהודה ורבי שמעון, בזה נחלקו התנאים האלה. שואל התוספות, רבי יהודה בדבר שאינו מתכוון הוא רק אוסר מדרבנן ולא מדאורייתא, יש דעה כזאת, אבל הדעה הזאת הוא שואל, אז למה כתוב שרבי יהודה חייב שתיים? אחת משום מכבה, אחת משום אוויר. לא צריך להיות חייב משום אוויר, כי זה מלאכה שאינה צריכה, זה דבר שאינו מתכוון. אומר התוספות שמדובר כאן שבהכרח יוברו התחתונות. משהו מחטא את העליונות, זה בהכרח, זה פסיק רישא. ופסיק רישא, אז רבי יהודה מחייב. שואל התוספות, אם זה פסיק רישא, אז גם רבי שמעון מחייב. אומר התוספות שזה פסיק רישא דלא ניחא לה. כלומר, הוא לא צריך שיוברו. ולכן רבי שמעון לא מחייב. ורבי יהודה כן מחייב. בפסיק רישא דלא ניחא לה. למה רבי שמעון פותר? מפני שלרבי שמעון, אומר התוספות, מה פטור? הרי הוא עושה את המלאכה. וודאי שיוברו. אז למה הוא פטור? כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אומר התוספות. כיוון שזה מלאכה שאינה צריכה, רבי שמעון פותר. אמנם הוא יודע שיוברו, אבל הוא לא צריך שיוברו. אז כיוון שהוא לא צריך שיוברו, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ופטור. ורבי יהודה מחייב מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז בזה הם נחלקו. כאן זה עברה. ומקלקל בעברה חייב. לא צריך להיות מלאכת מחשבת. אז מה אכפת לי שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה? כל החיסרון של מלאכה שאינה צריכה לגופה שפטור, זה בגלל שזה לא מלאכת מחשבת. בעברה לא צריך להיות מלאכת מחשבת. בעברה חייב בין כך ובין כך. כמו בחובל, כך בעברה. אותה קושייה שמקשה התוספות בדף ע"ה בשבת, גם קשה על הגמרא הזאת. על כן אנחנו צריכים להתבונן בעוד תוספות. סוגיות האלה, סוגיה של דבר שאינו מתכוון פסיק רישא, מופיעות בהרבה מקומות בש"ס. גמרא במסכת יומא, שם התוספות בעצם משיב על השאלה שאנחנו שאלנו. במסכת יומא בדף למד ד' עמוד ב', תוספות עומד על השאלה שאנחנו מדברים עליה, והתוספות משיב. הוא אומר, אחרת ממה שהבנו עד עכשיו, עד עכשיו הבנו שמלאכה שאינה צריכה לגופה, הפטור שלה זה מטעם שזה לא מלאכת מחשבת. ולכאורה זה גמרא במסכת חגיגה. בא תוספות ומחדש חידוש, והוא אומר לו, הפטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא מפני שזה לא כמו שהיה במשכן. היינו תמה דרבי שמעון דפטר, משום דבעינן מלאכה הצריכה לגופה, דיפינן ממשכן, ואפילו בחבורה ועברה, סבירה לי דבעינן צריכה לגופה, כדי מוכח בריש פרק אלו הנחנקים, זה הגמרא שאנחנו הבאנו מסנהדרין. זאת אומרת, מה הוא אומר לנו כאן? הוא אומר, לא כמו שהתוספות בדף העיני בשבת חשב, שהפטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה מפני שזה לא מלאכת מחשבת. לא כן. זה לא מלאכה דומה למלאכה שבמשכן, וכל המלאכות נלמדות מהמשכן, ובמשכן המלאכות היו צריכות לגופן, ומלאכה שאינה צריכה לגופה, זה לא מפני שזה לא מלאכת מחשבת. זה לא צורת המלאכה ככה. צורת המלאכה כוללת את ההתכוונות למלאכה. ומלאכה שאינה צריכה לגופה, זה לא המלאכה של המשכן. זה אומר התוספות כאן. כמובן, לכאורה קשה מהגמרא וחגיגה, שהיא אמרה שזה הפטור. האמת היא שאני התבוננתי בגמרא וחגיגה, וראיתי שאפשר לפרש אותה אחרת. הגמרא בחגיגה בדף י, איפה זה חגיגה? הגמרא אומרת הלכות שבת, במשנה אומרת המשנה הלכות שבת חגיגות והמילות הרם כהררים התלויים בסערה, שאין מקרא מועט והלכות מרובות. שאלת הגמרא, על מה מדובר כאן הלכות שבת שהררין תלויים בסערה? אומרת הגמרא, לדברי רבי אבא, החופר גומה בשבת ואין צריך אלא להפרה, פטור עליה. כמען כרבי שמעון דאמר, המלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. זאת אומרת, זה על מה שהמשנה מדברת, זה לפי רבי שמעון, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, שזה הררין התלויים בסערים. עושה איתה אותו מלאכה, אבל אם לא צריכה לגופה פטור, ואם כן צריכה לגופה חייב, זה הלכות שבת התלויים בסערה. אומרת הגמרא, אפילו תימא רבי יהודה, אתה מתקן, אך המקלקל. מה היא כהררין התלויים בסערה? מלאכת מחשבת עשרה תורה, ומלאכת מחשבת לא כתיבה. בעצם הגמרא מדברת על המקלקל של רבי יהודה. אולי מקלקל פטור מפני שזה לא מלאכת מחשבת. אבל לא, הוא כבר עזבה את הנושא של מלאכה שאינה צריכה לגופה. אומרת הגמרא, אפילו תלויים ברבי יהודה, אתה מקלקל, מקלקל הוא. ועל מקלקל, זה מלאכה, זה לא מלאכת מחשבת? אמנם שהמפרשים כאן מפרשים, מלאכת מחשבת עשה תורה, נתכוון לה לבניין וכו', כלומר, מפרשים את זה על מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל בעצם ניתן להסביר שהגמרא רק על זה, אולי, אבל הפשט של הגמרא על שניהם. אבל בכל זאת זה לא קשה מהגמרא. למה? כי הגמרא אמרה סיבה אחת, והתוספות אומר עוד סיבה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, היא גם לא מלאכת מחשבת, נכון. והיא גם לא מלאכה בכלל, כי זה לא דומה למשכן. אבל התוספות בשבת עיני, לא מסכים לתירוצים שאנחנו אומרים. הוא אומר שמלאכה שאינה צריכה לגופה, הפטור שלה זה מטעם שזה לא מלאכת מחשבת. אז אם כן, יש מחלוקת בגדר של מלאכה שאינה צריכה לגופה. אם זה נחשב עם החיסרון של זה, זה מפני שזה לא מלאכת מחשבת, או החיסרון של זה שזה בכלל לא מלאכה. אז הסוגיות שתירצנו על פי שיטת התוספות במסכת יומא הן מוסברות יפה. לפי התוספות במסכת שבת עדיין קשה. אבל לא תירצנו את הכל. הגמרא במסכת כתובות, הגמרא אומרת לשמואל אסור לבעול בתולה בשבת, כיוון שהוא עושה פתח וזה אסור בשבת, על כן אסור לבעול, אף על פי שזה לא מתכוון לזה, אבל זה מה שקורה או יכול לקרוא, על כן אסור. שואלת הגמרא על שמואל, לפי ביאורו של התוספות בדף ואב עמוד ב', מיטיב רבי ימי, המפיס מורסה בשבת, אם לעשות לפה חייב, אם להוציא ממנה לך, פטור. כלומר, מה קושייתו של רבי ימי? מותר להפיס מורסה בשבת. מה להפיס מורסה פירושו של דבר? יש לאדם פצע שיש שם מוגלה, וזה מציק לו, מותר לו ללחוץ את הפצע ולהוציא את המוגלה, אם הוא לא מתכוון לעשות לפה. אם הוא מתכוון לעשות לפה, אז זה ממש בונה. הוא עושה כאן פתח, שיכנס אוויר, שירפא את הפצע. זה חייב. אבל אם להוציא ממנה לך, פטור. זה בדיוק דומה לבועל בתולה בשבת. תלוי למה הוא מתכוון. אבל אם הוא לא מתכוון לעשות פתח, אז הוא צריך להיות פטור, כמו מפיס מורסה. ובמפיס מורסה הוא פטור ומותר. משום צער. וכיוון שהוא פטור ומותר, גם בשביל מצווה כאן, גם צריך להיות מותר. זאת שאלת רבי ימי. כך מפרש התוספות. כלומר, השאלה היא בעצם על שמואל, משיטתו של רבי שמעון, שהוא אומר שמפיס מורסה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כלומר הוא רוצה להוציא את המוגלה ונושא פתח, הוא עושה פתח אבל הוא לא מתכוון לפתח, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה פסיק רישא, כן, וזה ממילא יוצא מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי כשהוא מוציא את המורסה מוכרח להיות פתח. למה הוא פטור? מפני שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובמקרה שזה בגלל צער, אז אפילו מותר לך תחילה, לא רק פטור. כאן גם כן צריך להיות מותר לך תחילה. למה שמואל עושה? זה שאלתו של השאלה של הגמרא, כפי שמסביר אותה התוספות. ואז התוספות מקשה. קושיה גדולה מאוד. מה מקשים לשמואל מרבי שמעון? שמואל בכלל לא סובר כרבי שמעון. שמואל סובר כרבי יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. אז מה אתה מביא ממפיס מורסה, שרבי שמעון במפיס מורסה אומר שאם להוציא מלאכה פטור, ואתה רוצה ששמואל, בגלל זה קשה על שמואל, לא קשה. שמואל לא סובר כרבי שמעון, שמואל סובר כרבי יהודה. תימא. דה שמואל במלאכה שאינה צריכה לגופה סבר לה כרבי יהודה, כדי אמרינן בפרק קירה שבת מבית. והתוספות נשאר בתימה, ולא עונה. יש עוד קושיה שאנחנו צריכים להתבונן בה. הגמרא במסכת שבת בדף ג' הגמרא אומרת ששלושה דברים פטור, כל פטורי דשבת זה פטור אבל אסור. זה אמר שמואל. חוץ משלושה דברים שפטור ומותר. אמר שמואל, כל פטורי דשבת פטור אבל אסור, בר מהנה תלת לפטור ומותר, צידת צבי וצידת נחש ומפיס מורסה. כלומר, אם אדם נעל את הדלת, צבי נכנס לבית והבית סגור, והוא נועל את הדלת שלא יוכל לפתוח, אז הוא פטור, כי הוא לא עשה מלאכת צידה. הצבי כבר ניצוד, רק הוא מונע את יציאתו. צידת נחש, הוא לא רוצה שיזיק אותו, אז זה מלאכה שנצחה על גופה, אבל מכיוון שזה מסוכן, אז אפילו מותר לך תחילה. מפיס מורסה זה מלאכה שנצחה על גופה, כפי שאמרנו עכשיו, אבל כיוון שיש צער, אז מותר לך תחילה. אלה שלושה דברים שפטור ומותר. שואל תוספות, בדיבור המתחיל, הצד נחש, הקשה בהג, אבל הלכות גדולות. דשמואל הדשמואל, דאחה סבר שמואל נחש שנצח על גופה פטור כרבי שמעון, ומשום צרה דגוף השרי, ובפרק קירם רינן, בדבר שמתכוון סבר לה כרבי שמעון, במלאכה שנצח על גופה סבר לה כרבי יהודה. מה כאן קורה? רבי יהודה, שמואל, הוא סובר כרבי יהודה שמלאכה שנצח על גופה חייב עליה, ובשלושה דברים האלה הוא חייב, חייב מהתורה. אני לא יודע אם צידת צבי, אבל על כל פנים, צידת נחש, מפיס מורסה, הוא חייב מדאורייתא. אז מה פתאום הוא אומר, מדבר אלי, אומר ששלושה דברים הם מותר? עונה התוספות, תירץ רבנו שמואל, רבנו תם, דשמואל כאמר דל רבי שמעון, דאמר מלאכה שנצחה לגופה פטור, מהנתלת פטור ומותר. זה תירוץ מאוד נחוק. שמואל כאילו אומר לנו כלל הלכתי, ובסוף מתברר שזה בכלל לא, כלל, לא לפי ההלכה. זה רק לפי רבי שמעון. ושמואל בעצמו סובר כרבי יהודה ולא סובר כרבי שמעון. אז יש לנו קושייה כאן, פעם, מה פתאום כאן שמואל מדבר אלי בדי רבי שמעון, וגם קושייה למה רבי עמי במסכת כתובות הקשה מרבי שמעון על על שמואל. שמואל לא סובר כרבי שמעון. כן, נתבונן קצת בדבר. והגמרא בשבת בדף קג בתוספות שם מביא שיטה חדשה, שיטת הערוך. על דברי הגמרא, תנו רבנן, התולה שולשין והמזרד זרדין, אם לאכילה כגורגרת, אם לבימה כמלוא פי אגדי, אם לעשה כדי לבשל ביצה קלה. כלומר, כשאדם תולש בשבת, אז צריך לתלוש שיעור, אחרת לא יהיה חייב. אם זה לאכילה, זה כגורגרת. אם הוא תולש שאוכל מאכל בימה, זה פי אגדי. אם ליפות את הקרקע, כל שיעור. שואלת הגמרא, תול, כולי לא, לא, לא יפות את הקרקע? אומרת הגמרא, מדבר שהוא תולש באגם, ששם לא צריכים ליפות את הקרקע. זה במדבר. אביי אמר, אפילו לא באגם, סתם בשדה, הוא כגון שהוא לא מתכוון. רבא זה אביי אמר, שואלת הגמרא, ואביי ורבא דאמרי תרווי הוא פסיק רישא, מודה רבי שמעון פסיק רישא ולא ימות. הרי כאן זה פסיק רישא. אם הוא תולש, הוא מייפה את הקרקע. זה הולך ביחד. ורבי שמעון מודה בפסיק רישא. הוא מייפה את הקרקע. למה בשדה מותר? אומרת הגמרא, זה עושה בשדה לחברי, שזה לא שדה שלו, בכלל לא אכפת לו מייפוי הקרקע. חברו נתן לו רשות לתלוש משם, אבל הוא לא, אין לו עניין בכלל בייפוי הקרקע. על כן, זה פסיק רישא דלא ניחלה. ולכן הוא לא חייב. פה מביא התוספות, פירש הערוך, דבפסיק רישא דלא ניחלה, כגון דקאבית בערא דחברי, וכגון באחר שאינו אבו, והקוצץ בהרת בשעת המילה שאין לו הנאה מקציצת הבהרת, אף על פי שזה התורה אסרה לקצוץ בהרת, אבל הוא לא עכשיו קוצץ בהרת, הוא מל, ואז גם נקצץ את הבערת, מותר לכתחילה ואפילו איסור דרבנן לקה. כלומר, בפסיק רישא דלא ניחא לי, אומר הערוך, מותר לכתחילה, ואין בזה אפילו איסור דרבנן. והתיר רבנו, זה ערוך, חבית שפקקוע בפשטן, להסיר הפקק ולמשוך ממנו יין בשבת, אף על פי שאי אפשר שלא ישחות כשמסיר הפקק. רב פסיק רישא, כיוון דאינו נהנה מסחיטה זאת, שהיין נופל לארץ, אף על פי שהוא סוחט, הוא בעצם מותר. מותר לעשות פעולה של אינו מתכוון, פסיק רישא, שלא ניחלה. ראיותיו של הערוך בהמשך אומר התוספות, זה מגמרא במסכת צבחים, המתנדב יין מביאו ומזלפו על גבי האישים. כלומר, אדם מתנדב יין לקודש, לקורבן. זה לא יין של נסחים. יין של נסחים יש להם מקום מיוחד במזבח, שלשם מנסחים את זה. אבל אם אדם מתנדב יין סתם, אז הוא מזלף את זה על האש. שואת הגמרא, והרי הוא מחבא. הגמרא אומר, מיקלה כרבי שמעון, אמר דבר שאינו מתכוון, מותר. הוא לא מתכוון לחבות. זה, אז זה פסיק רשע אבל, כן. הוא שופך יין זה על האש, כששופכים יין על האש, האש נכבד. אבל הוא לא רוצה שיחבא, הוא רוצה למזוג את היין כדי לעשות את המצווה של הקרבת יין, של התנדבות יין. זה מחבא? הוא לא רוצה, כיוון שהוא לא רוצה, הוא לא חייב. דבר שאין מתכוון מותר, זה מפרש הערוך. החולקים עליו, תוספות מביא, הם אומרים, מדובר שהוא מזלף טיפות, לא כתוב הפשט בגמרא ככה, אבל אפשר לפרש כדי שלא יהיה קושייה, כך הוא אומר. אבל הערוך מבין את הגמרא כפשוטה, כיוון שאיננו מתכוון, אז מותר לכתחילה, לא רק לא חייב, אלא מותר לכתחילה. ואותו דבר הוא מביא ראיה נוספת, על כל פנים העיקרון. העיקרון הוא, שדבר שאינו מתכוון ולא ניחא, כלומר פסיק רישא שלא מתכוון, מותר לכתחילה. על שיטת הערוך מקשים הראשונים האחרים, כאן התוספות בעצמו מקשה ממפיס מורסה. מפיס מורסה להוציא ממנו לך, מה שזה מותר זה רק בגלל משום צערה. אבל לולי כן זה היה אסור. ומפיס מורסה, הגמרא אומרת לכמן, שמפיס מורסה, לפי לשונה של הגמרא, זה מלאכה שנצחה לגופה. אבל מלאכה שנצחה לגופה לרבי שמעון פטור, וכיוון שזה צער, אז מותר. אבל לולי הצער היה אסור. ואומר, שיטת הערוך, כאן יש מחלוקת בהתבוננות בהגדרה של פסיק רישא דלא ניחא. מה הפטור של זה? תוספות אמר שהפטור של פסיק רישא דלא ניחא זה מפתע מלאכה שנצחה לגופה. והיו לו קושיות בגלל זה. הערוך אומר שפסיק רישא דלא ניחא זה לא הפסיק להיות דבר שאינו מתכוון. זה נשאר בגדר דבר שאינו מתכוון. כי באמת זה דבר שאינו מתכוון. הוא עכשיו לא עושה את פעולת המלאכה. הוא עושה פעולה אחרת. אבל נגררת פעולת המלאכה אגב הפעולה שהוא עושה. אבל באמת מה שהוא עושה זה פעולה אחרת. אילו היה מרוצה מהתוצאה, אז זה כאילו התכוון. אז פסיק רישא דניחא ליה חייב. אבל אם הוא לא מרוצה מהתוצאה, הוא לא מעוניין בה, הוא לא חפץ בתוצאה הזאת של המלאכה, נעשתה המלאכה שהוא עושה דבר אחר, הוא גורר מיטה, וברור שהיא תחרוש, והוא לא צריך את החרישה הזאת, הוא לא צריך. אז נעשה כאן מלאכה שהוא לא צריך אותה. אבל הוא לא עושה את המלאכה. אילו היה עושה את המלאכה שלא צריך אותה, זה היה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כלומר, אילו היה חורש והוא לא צריך את החרישה. חופר גמומה ונוצח אלא להפרה. זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל מהו, אם אנחנו נשאל את האנשים הרואים את ה, שאדם גורר מיטה, והם רואים שזה גם כן עושה חפירם באדמה. מה האיש הזה אסב עושה? תגידו, תגדירו, מה הוא עושה עכשיו? הוא שוכב את המיטה, הוא גורר מיטה. זה שם המעשה שלו. הוא לא עושה עכשיו חפירה. זה נעשה אגב. אז זה נשאר דבר שלא מתכוון. הוא לא מתכוון, באמת הוא לא מתכוון. מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא עושה רק את הדבר הזה. הוא עכשיו חופר. אלא יכול להיות בחפירה הזאת כוונה לעצם החפירה, ואפשר להיות, הוא לוקח את האדמה. הוא לא מתכוון לחפור. הוא חופר, שם בצד, חופר, שם בצד, לוקח את כל ה... בעצם המסתכל מה יגיד? הוא עושה בור. למה הוא עושה בור? הוא לא צריך... אז אם הוא, אנחנו, אם הוא לא צריך את הבור הזה, אז הוא באמת עושה אותו בגלל שהוא צריך את האפה. אבל בעצם הוא עושה מלאכה שהוא לא צריך אותה לגופה. אבל דבר שאינו מתכוון, אפילו בפסיק רשע, זה נשאר דבר שלא מתכוון, כי הוא עושה דבר אחר. והדבר שהמלאכה שנעשית היא נצמדה, היא בהכרח נעשית יחד עם הדבר שהוא עושה, אבל הוא לא זה מה שהוא עושה. לכן אומר הערוך, זה לא פטור מטעם שזה מלאכה שנעשה לגופה. הפטור של דבר שאינו מתכוון, זה מפני, בפסיק רשע גם כן, זה מפני שזה נשאר דבר שלא מתכוון. ובדבר שלא מתכוון מותר לכתחילה. רק אם ניחלה, אז בפסיק רשע הוא יחייב. אבל אם לא ניחלה, זה נשאר דבר שאיננו מתכוון, שמותר לאדם לגרור מיטה כיסא וספסל, ואפילו שזה יחרוש, הוא לא צריך את החרישה הזאת, אז זה מותר לו לעשות את זה. כך סובר הערוך. מאפקמינה גדולה כמובן לדינה. להלכה מובאות שתי הדעות בשולחן ערוך. דבר שאינו מתכוון, דרך אגב שם במשנה ברורה משמע שהוא מפרש כמו צד אחד של התוספות, וזה באמת, לפי דעה אחרת זה אחרת. אבל לא ניכנס על זה כאן. על כל פנים, בעיקרון, יש כאן מחלוקת ראשונים בין הערוך ובין התוספות, איך להגדיר פסיק רשע דלא ניחלה. הערוך אומר פסיק רשע, וזה מה שהרמב"ן אומר, לא הסתכלנו בפנים, שפסיק רשע דלא ניחלה זה גדר של דבר שאיננו מתכוון. זה נשאר בדבר שאיננו מתכוון, בהגדרה הזאת. זה לא, הפטור שלו לא נזקק להגדרה, לדין של מלאכה שנעשה לגופה. זה דבר שאיננו מתכוון. לפי זה, אז מפיס מורסה, מה זה? זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, או זה דבר שאיננו מתכוון? כנראה שחולקים בזה. הערוך מפרש שמפיס מורסה, זה בעצם דבר שאיננו מתכוון. הוא מוציא מוגלה. נעשה פתח, הוא לא צריך אותו. הפתח בוודאי נעשה, אבל לא צריך אותו. זה דבר שאינו מתכוון, מותר לעשות את זה לא בגלל צער, בגלל שזה דבר שאיננו מתכוון. ואותו דבר, אם אדם רוצה עם המחט להוציא קוץ ותהיה חבלה, הוא לא מתכוון לחבלה הזאת. נגיד שהכרחית החבלה, אבל הוא לא רוצה אותה. זה נשאר דבר שאני מתכוון, ולכן מותר לעשות את זה. ועכשיו יהיה לנו תירוץ על שמואל. שמואל אומר בשלושה אלה הדברים, פטור ומותר. נכון, כי זה דבר שאיננו מתכוון. מפיס מורסה, צד צבי זה בכלל, הוא לא עושה כלום. כי כבר הצבי ניצוד, והוא רק עושה, הוא נועל את הדלת. לא שהוא סוגר את הדלת, הדלת סגורה, הוא סוגר, הוא מסובב את המנעול. אז הוא רק מונע את היציאה. הוא לא יוצא, הוא לא עושה את הצידה. אז זה שם, זה לא בכלל מהגדר הזה. על כל פנים, שני הדברים האחרים, הם איתם דבר שאינו מתכוון. ורבי יהודה ושמואל סובר בדבר שאינו מתכוון כרבי שמעון. כן. מה? אתה לא יכול לעשות את הפעולה הזאת. מה? לא, מה הוא עושה עכשיו? איך נגדיר את המלאכה? האם, נו, הוא שואל, האם נגדיר את המלאכה כמלאכה, אפשר להגדיר את המלאכה כדבר שאינו מתכוון, או כמלאכה שנעשה על גופה? כי למעשה הוא צעד אותו, אבל לא צריך את הצעידה, הוא צריך שהוא לא ינשוך. הוא לא תלוי איך הוא עושה את זה. זה מה שאני אומר, שתלוי איך עושים את הצעידה הזאת. אבל כל פנים, את הגמרא במסכת כתובות, ממילא הגמרא תהיה מתורצת. הקושייה של התוספות היא מתורץ. התוספות שאל איך מקשים על שמואל מרבי שמעון. שמואל אומר שאסור לאדם לבעול בתולה מפני שהוא עושה פתח, ורבי אבי מקשה. אחר כך הגמרא מתרצת, אבל כל פנים, מה קושי, רבי עמי מקשה, הוא מקשה ממפיס מורסה. שואל התוספות, איך אפשר להקשות ממפיס מורסה? ממפיס מורסה, מפיס מורסה זה דעתו של רבי שמעון, שהוא אומר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, ובמקום צער אפילו מותר, ושמואל בעצמו סובר במלאכה שאינה צריכה לגופה כרבי יהודה, שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. אז איך אפשר לקשות מפיס מורסה על שמואל? אבל אם נגיד שמפיס מורסה זה לא מלאכה שאינה צריכה לגופה. מפיס מורסה זה דבר שאיננו מתכוון. זה פסיק רישא שהוא לא רוצה לעשות את זה. אז בזה שמואל מסכים כרבי יהודה, כרבי שמעון שמותר, כי בדבר שמתכוון פוסק כרבי יהודה, סליחה, כרבי שמעון, ואז הקושיה היא באמת במקומה. הווה אומר, אני רוצה לומר כך, ואז כמובן גם הקושיה של התוספות מקשה בדף העיני היא תתורץ, וזה היה פשט בגמרא, בגמרא, שהגמרא אומרת הפוצח חילזון, זה פסיק רישא דלא ניחלה, ולכן זה מותר. בא התוספות מסביר למה זה פסיק רישא דלא ניחלה, מפני שזה, למה זה מותר? מפני שזה מלאכה שנצחה לגופה. אבל אם זה מלאכה שנצחה לגופה, מה קשה התוספות? אז הוא צריך להיות חייב, ליבא דרבי שמעון שחובל חייב, למרות שזה לא מלאכת מחשבת. מי אמר שזה הפטור זה מצד מלאכה שאינה צריכה לגופה? הפטור זה מצד דבר שאינו מתכוון. דבר שאינו מתכוון, אפילו בפסיק רישא, זה נשאר דבר שלא מתכוון. ואין כאן קושייה בכלל, מזה שמלאכה שאינה צריכה לגופה. ודבר שאינו מתכוון זה הרי בכל התורה כולה. זה לא קשור בכלל בגדרים של מלאכת מחשבת. כל התורה כולה, מחלוקת עם דבר שלא מתכוון מותר או אסור. רבי שמעון אומר רבי שמעון כאן מסביר את אנחנו מדברים על רבי שמעון, שדבר שלא מתכוון, הפוצע הוא פטור ולא חייב. זה לא מטעם שזה מלאכה שנעשה לגופה. ולכן זה לא מעניין אותנו אם כאן זה מלאכת מחשבת או לא מלאכה. זה לא מלאכה. דבר שלא מתכוון, זה לא מלאכה. הוא עושה דבר אחר ולא עושה את הדבר הזה. וגם פשט בגמרא במסכת קריטות, היא גם כן הסבירה שהמחלוקת בין רבי שמעון ורבי יהודה, זה בדבר שלא מתכוון. מה התוספות הוא מסית את זה, ואומר, לא, זה מדובר בפסיק רישה, והפטור הוא מטעם מלאכה שנעשה לגופה. ואז נתעוררה לנו קושייה. הגמרא לא אמרה שזה מלאכה שנעשה לגופה. הגמרא דיברה על דבר שלא מתכוון. נכון, דבר שלא מתכוון בפסיק רישה. נכון, בדבר שלא מתכוון בפסיק רישה, נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה, אם חייב הוא פטור. אז זאת אומרת שלפי שיטת הערוך, ממש זה מוכח מהגמרות האלה את שיטתו. שאחרת יהיה קושייה, קושיית התוספות. הבעיה היא שיש גמרא מפורשת גם להפך, שאומרת שמפיס מורסה זה מלאכה שנצחה לגופה. אבל אז זה מחלוקת הסוגיות, אין מה לעשות. אם משווים מפיס מורסה למועל בתולה, מי שמשווה את זה חושב שזה מלאכה, שזה דבר שלא מתכוון. אז יש הסוגיה בדף קוף זין שאומרת שמפיס מורסה זה מלאכה שנצחה לגופה, היא באמת סוברת שזה מלאכה שנצחה לגופה, ולפי השיטה הזאת נצטרך את התירוץ של התוספות במסכת יומא, שמלאכה שנצחה לגופה פטור גם בחובל, מפני שזה לא גדר המלאכה. וזאת תהיה גם השיטת התוספות, השיטת הגמרא במסכת סנהדרין, שהיא אומרת שמחת להוציא את הקוץ, זה מלאכה שנצחה לגופה, ורבי שמעון בא פותר. אז מוכרחים אנחנו לומר שיש כאן מחלוקת הסוגיות. יש מחלוקת איך להסתכל על פסיק רישא דלא ניחא. האם זה מלאכה שנצחה לגופה, או האם זה דבר שאינו מתכוון. וניחא לפרש את הגמרא פה בדף עיני, שנשארת כפשוטה, שזה כמו ערוך, כן? אנחנו אומרים למחלוקת הסוגיות, שזה נשאר דבר שלא מתכוון, ולכן הוא פטור. ואותו דבר הגמרא במסכת כתובות, שנשאר דבר שלא מתכוון, לכן הוא פטור. ואותו דבר הגמרא במסכת קריטות, שזה דבר שלא מתכוון, ולכן הוא פטור. והגמרא בחגיגה שאומרת שמלאכה שנצחה לגופה זה הפטור שלה זה מיטה מלאכת מחשבת, היא כי השיטה החלוקה, זאת אומרת לפי השיטה הזאת, אז אנחנו כמובן, אז מתעוררת הקושיה של התוספות, אנחנו צריכים כמובן לפרש את זה, אז זה מתאים, זה לא יהיה בסתירה עם דברי ערוך הגמרא במסכת חגיגה, מפני שהערוך מדבר על דבר שאינו מתכוון, והגמרא במסכת חגיגה מדברת על מלאכה שנצחה לגופה.